ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
החיבור הזה יוחי ברקיד בגלל בני אדם את אשר לא ידעו, אלה להזכירם את הידוע להם כבר המפורסם אצלם פרסום גדול. לא תמצא ברוב דברי אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. ושתקי רוב פרסומם כנגד מה שעמידתם גלויה לכל, ככה אלינו הם מצוי מאוד ושכחה רבה. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שחי לפני כ-400 שנה, היה אחד היוצרים הכי הוריים והכי חדשניים בתולדות עם ישראל. כתב עשרות ספרים, והספרים שלו מתאפיינים בגאונות, בהברקה, ביצירתיות, בחידושים מפליאים. הגר"א כתב שהרמח"ל היחידי שהבין את תורת הארי, ופה החיבור הזה, אומר הרמח"ל, את החיבור הזה אני עכשיו לא מחדש חידושים ולא מייצר שום יצירה שאף אחד לא שמע עליה. אני בא להזכיר את הידוע ומפורסם. אז ממילא, אני חושב את השאלה, בשביל לכתוב? למה לכתוב ספר שכולם יודעים הכל? ומיותר, אם אתה מחדש חידוש, אז אתה כותב, מבין, אתה בא להציג משהו, אבל אם זה משהו שכולם יודעים אותו כבר, אז מה לכתוב על הספר? איך הוא כותב? שרוב דבריי זה דברים שכולם יודעים. מה אתה כותב? חוץ מזה, מביא לנו הרמח"ל דבר מאוד מוזר. הוא אומר שיש דברים שהם מאוד מפורסמים והם מאוד ידועים והם נורא נשכחים. זה מוזר. איך יכול להיות שמשהו מאוד ידוע ומאוד מפורסם ובעצם הוא מאוד נשכח? מאוד לא ידוע. זה סתירה פנימית. גם הרמב״ם בהקדמה לשמונה פרקים מתאר תופעה דומה של דברים שהם מאוד נראים קלים, מובנים, אבל בעצם הם מאוד מאוד לא מובנים ומאוד קשים. ובלשונו של הרמח"ל כאן, נשכחים. איך נוצר סיטואציה כזאת? איך זה קורה? לא דבר שהוא ידוע, הוא נשכח. בספרו מוסר אביך, כתב הרב קוק, הרב קוק כתב בספר מוסר. הוא אומר שכל אחד צריך לכתוב ספר מוסר לעצמו, כל יהודי. אז גם הוא כתב לעצמו ספר מוסר, מוסר אביך, אביך לראשי תיבות, אברהם יצחק כהן. כתב את עצמו ספר מוסר, הוא מתבסס הרבה גם על מסילת ישרים, גם חובת הלבבות. הוא מסביר שם שהבעיה הגדולה שלנו כשאנחנו באים ללמוד מוסר ואמונה היא בעיית השפה. זה הבעיה הכי קשה. אנחנו באים לעולם שהוא כולו עולם של רוח, של מחשבה, של מידות, של יראת שמיים. עולם מאוד, עולם גדול. ואנחנו צריכים מילים כדי לתאר את העולם הזה. וכל המילים שאנחנו משתמשים בהן הן מילים שהן כולן מושאלות מעולם החול שלנו. למשל, אדם רוצה לתאר את היחסים הנפלאים שיש לו עם הקדוש ברוך הוא. הוא משתמש במילה אהבה, אהבת השם. שאל בן אדם, מה זאת אהבה? הוא, אהבה, אני יודע מה זה אהבה. קלה קלות. אני אוהב ממתקים, אני אוהב סרט כדורגל, אני אוהב את אמא שלי. אני אוהב, רק קלה קלות, אני אוהב שוקולד, קלה קלות. אז אהבת השם, אבל אין שום קשר בין המושג אהבת השם לבין האהבות שהזכרת. אולי אפשר לומר אפילו שזה הפוך, כי כל האהבות שהוזכרו זה אהבות שאדם מקבל מהן תועלת כזאת או אחרת. אהבת השם, אנחנו מתבואים למסור את הנפש לעובדו, לעבוד את השם, זה משהו אחר, מה זה אהבת השם? אין לנו מילים, אז אנחנו לוקחים בהשאלה מילים מעולם החול ומשתמשים בהם בעולם הרוח, בעולם המוסר. יראה, יראה את השם, מה זה יראה? יראה זה צריך להיזהר, נכון? צריך להיזהר מחשמל, צריך להיזהר מהשוטרים, צריך להיזהר לא ליפול, צריך להיזהר, זה נקרא יראת השם, זה אותו דבר. להיזהר מהקדוש ברוך הוא, איך תדע מה יעשה לך. מושג יראה הוא ניקח בהשאלה בעולם החול, וכך נוצר מצב בהמון נושאים שאנחנו משתמשים המון במילים ואנחנו מכירים את המילים האלה, זה מילים ידועות, אבל בעצם אנחנו לא מבינים את המשמעות האמיתית של המילים בהקשר של עבודת השם, בהקשר הרוחני. לוקחים מילה, משתמשים בה, אבל לא תמיד עשינו את המעבר, לא הבנו שהמילה הזאת עכשיו המשמעות שלה היא שונה לגמרי. זאת בעיה ענקית, כותב הרמב״ם בהקדמתו למורה נבוכים. למה יש נבוכים, שואל הרמב״ם? למה יש נבוכה? אנשים נבוכים בענייני אמונה, אומר הרמב״ם, כי הם לומדים את התנ״ך ולומדים את חז״ל, ונדמה להם שהם מבינים את המילים, ובכלל הם לא הבינו כלום. כי התנ״ך משתמש במילים שלקוחות מהעולם שאנחנו מכירים, עולם החול, דברת רק את שון בני אדם, אבל הפרשנות האמיתית והמשמעות האמיתית של המילים היא בכלל לא מה שאנחנו חושבים. וכך נוצר מצב שאדם קורא את התנ״ך והוא חושב שהוא מבין, כי הוא מבין את המילים, והוא לא מבין כלום, מבין אף מילה, כי הכל מושאל. עוד מעט נאמר בראש השנה, המלך היושב על כיסא. המלך הזה פה חושב על כיסא. כתוב, ישעיהו, פרק ו', ויראה את השם יושב על כיסא. כתוב, השם יושב על כיסא. אז מה זאת אומרת שהשם יושב על כיסא? כיסא אני יודע מה זה. כבר בגן ילדים היה לי כיסא שלי, והיה כיסא של הגננת, ויש כיסא ב... באוטובוס, אני יודע מה זה כיסא. יושב, אני גם יודע מה זה, יושב, אני יודע רק דווקא לחלק. אז מלך גם, אני יודע מה זה מלך. אז אני הבנתי את כל המשפט. המלך היושב על כיסא, הכל משפט בו. מלך, ראיתי הרבה פעמים בסרטים מלכים, יושב, אני יודע מה זה כיסא, אני לא יכול לבוא למשפט הבא. זה עדיין תקלום. מה זאת אומרת שקורא ברוך הוא מלך? יחס לריבונו. מה זה קרה יושב? מה קרה לך ברוך הוא יושב? ברוך הוא יושב, מה זאת אומרת יושב? מה זה נקרא, מה זה נקרא שהוא עומד? מה זה עומד? מה זה יושב? מה זה... מה הכוונה? איפה הוא? ומה זה כיסא? איך אתה אומר ברוך הוא כיסא? כיסא? מה זה? מה זה? אז אנחנו קוראים את זה ככה, והבנו את הכל, כי המשפט ברור בעברית, המלך יושב על כיסא. אין לנו בעיה בהבנת הנקרא, ולא הבנו כלום. כי זאת הבעיה הגדולה מהרמב"ם. שהשפה העברית, שפת הקודש, שפת התנ"ך, שפת המוסר, שפת האמונה, משתמשת במילים שלקוחות מעולם החול ועושה להם השאלה, ואנחנו לא תמיד שמנו לב להשאלה הזאת. אז נראה לנו שאנחנו קוראים את המילים עוד פעם ועוד פעם, והכל מובן, אבל בעצם לא מובן שום דבר. אומר הרמח"ל, הדברים ידועים, מפורסמים, כולם יודעים. אבל לא יודעים, מה זה שכחה? הוא באמת לא יודע מה זה. אדם יכול להגיד, יכול להיות שהוא אמר אלפי פעמים בחיים שלו אהבת השם, אבל אין לו מושג למה הוא מדבר. וכל פעם שאומר אהבת השם, חושב, אני אוהב. אז הוא אוהב, כל פעם מתקים, הוא אוהב שכל פעם אוהב את השם. לא דבר אחר. איך, מה זה? דבקות. אני רוצה דבקות כאשר. דבקות, מצוין. מה זה דבק? דבקות זה נשון דבק. דוד, נכון? אומרת ש, כמו שמשהו נדבק, כמו שנגיד, לוקחים סלוטייפ, מדביקים. הדבקות בהשם הכוונה להידבק. למשל, נגיד לקחת ספר תורה ולהדפיק אותו אליי. או נגיד לנשק מזוזה 3 שעות רצוף. עד שאתה נדבק למזוזה. זה דבקות. מה זה דבקות? אני לא צריכים לפנח את המילה הזאת. דבקות הכוונה להדביק. אז מה זה דבקות בהשם? מה הכוונה? מה זה? אז אני קורא את המילה, הבנתי את זה. אבל בעצם לא הבנת כלום. מה זה נקרא דבקות? מה זה דבק בהשם? מה עושים? זה במחשבות, ברגשות. למה נדבקים? איך נדבקים? להתבטל אל השם. מה זה להתבטל? להתבטל, אני יודע מה זה. יש דבר שאני מוחק אותו, קורא אותו לחתיכות, זורק אותו לפח, זהו, ביטלתי אותו. וכמו שריפת חמץ, שורפים את החמץ ומבטלים אותו. אז בטל השם הכוונה לשרוף את עצמי, לחתוך את עצמי, לקרוע את עצמי, למחוק את עצמי. להתבטל. המון מושגים אומר לך, אנחנו לוקחים אותם בעולם החול, כי אין לנו מילים. אבל אנחנו בכלל לא מבינים מה אנחנו מדברים. מה זאת אהבה, מה זאת קרבה, מה זאת אמונה, מה זה כיסא השם. לא רק בענייני אמונה. טוען הרמח"ל בהמשך הספר, לקרותיו הרב קוק ומוסר אביך, שהם גם בענייני מידות. גם בענייני מידות אנחנו משתמשים במילים, כי אין לנו מילים, ואנחנו מייבאים מילים מעולם החול, מכניסים את זה לעולם המידות, אבל בעצם אנחנו לא הבנו מה עשינו. אנחנו לא יודעים את המשמעות האמיתית של המילה. על זה כבר הרמב"ם כתב. אולי פרקים פרק רביעי, ואז הרמב״ם אומר, יש בעיה. אתה אומר לאנשים, תהיה גיבור, אנשים חושבים להיות גיבור, הכוונה להיכנס לסכנה. זה נקרא להיות גיבור, להיכנס לסכנה. זה בכלל לא נקרא להיות גיבור, כשחזר אמרו להיות גיבור כארי, או איזה גיבור כובש טוב, בכלל לא התכוונו להיכנס לסכנות, אסור להיכנס לסכנות. מה פתאום להיכנס לסכנות? המושגים לא ברורים, המילים לא מפוענחות. ולכן, אומר הרמח"ל, צריך ספר שיבוא על אותן מילים ידועות, שכולם מכירים אותן, ויסביר את המילים. יסביר את המילים. זו משימה מאוד קשה. להסביר מילים ידועות. להסביר מושגים שכולם מכירים. זו משימה מאוד קשה.
אני בא ללמוד תורה, הייתי צריך בעיקרון לעשות, להתחיל ללמוד מילון.
נכון, זה מה שכותב הרמב"ם, במורה נבוכים. הרמב"ם כותב מילון. במורה נבוכים הוא כותב, אז תעשה את זה. כותב 70 פרקים מילון. בוודאי. אחרת אומר, אתה לא מבין שום דבר.
בשיעור א' הרב לא לומדים מילון.
למה לא לומדים מה? 70 פרקים ראשונים של הרמב"ם, בוודאי. להתחיל להבין מילון. למה לא לומדים מה? יש מלא מצבים, אחרת זה מאוד מוזר. תן לך דוגמה. פרשת כי תישא. נכון? אנחנו עכשיו קוראים לגבי בית הרחמים, סליחות. אתה מופיע יותר, פרשת כי תישא. הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר, הודיעני נא רחמך. אני רוצה לדעת דרכי השם. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר. הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. והיה בעבר כבודי ושמתיך במקלט הצור, וראית את אחוריי ופניי לא יבואו. פשוט מאוד. כבוד ברוך אומר למשה, יש לך שאלה באמונה, נכון? נגיד שאתה הולך לרב שלך, לראש שיבה שלך, אומר הרב, ראש שיבה, יש לי שאלה באמונה. מה זה דרכי השם? אומר ראש שיבה, תשמע, יש שם הצור, עם הסלע. בתוך הסלע יש מערה נקרא. כנס שם, ונקרא למערה, ואז אני יכול לענות לך לשאלה הזאת. למה צריך להיכנס לסלע ולנקרא בשביל לענות על שאלות באמונה? מה הבעיה שבין פה ולענות על שאלות שאלה? מה זה יתרום לנו? וראית את החורד, ממש זה הכל מובן מאוד. ראית את החורד? מה הבעיה? חורד לא יודע מה זה, חורד. אתה לא יכול להתקדם, אומר הרמב״ם, אתה מגיע לדברים לא הגיוניים. לא הגיוניים. שצריך להיכנס למערה בתוך סלע בשביל להבין דרכי השם. ואם אתה בחור בישיבה, אין לך סיכוי להבין דרכי השם, כי אתה לא במערה, אתה גם לא בסלע. אולי כדאי לך להחליף פה את כל המבנה. אנחנו חייבים, אומר הרמב"ם, להתחיל עליה את המילים. אם לא, אנחנו מבורכים. כמו שכותב הרמח"ל, אנחנו לא שוכחים. מה שוכחים? לא יודעים. אנחנו לא יודעים את המילים. אז איך נדע את המשמעות שלהם? אז הוא יודע שאנחנו לא מכירים אותם. אז הם עברו לידינו, ואנחנו בכלל לא שמנו לב. אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. לכן צריך לעבוד הרבה הרבה על פענוח המילים. וזו עבודה מאוד קשה. מה הבעיה? יכול להיות שאדם יקרא את הספר. ועוד פעם, יקרא את הספר, יגיד, הבנתי את הכל. כי את כל המילים אני מכיר. אז לא עשינו כלום. ממך, בשביל להבין מה שעשיתי פה, אתה צריך לא לקרוא את זה רק פעם אחת. כי אם תקרא את זה פעם אחת, אתה לא תבין מה עשיתי, תגיד, תקרא את זה, תגיד, כן, נו, אז הכל אני מכיר. זה לא פשוט חידוש. אתה צריך לקרוא עוד פעם ועוד פעם טוב, 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 ולהבין מה עשיתי לך. עשיתי לך עבודה מאוד גדולה. להסביר מונחים ומילים, אמונה ומוסר ועבודת השם. צריכים לשבור את מחסום השפה. השפה היא הבעיה הגדולה שלנו. מה שגורם לנו חוסר התקדמות, בעולם הרוח, בעולם עבודת השם, זה קשיי שפה. אנחנו לא יודעים את השפה. לכן צריכים להתקדם, ללכת למקומות אחרים. זה נכון בכל התחומים. השפה היא מפתח לעבודה. האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו. מי שאומר שהקדוש ברוך הוא מרחם, זה לא טוב, משתקים אותו. רגע, למה לא? רחמים זה טוב, לא? השם השם אל רחום וחנון. זה צריך להסביר לי את המילים, אז רחמים. כל המילים האלה דורשות הבנה, דורשות בריאות. מה זה רחמים? מה זה דין? מה זה חסד? ולכן הוא כותב הרמח"ל שאין התועלת הנלקחת מזה הספר יוצאת מקריאה פעם אחת, כי אז לא עשינו שום דבר, נחזור לאותה בעיה. כי אפשר שלא ימצא הקורא בספרי חידושים. התועלת מהחזרה וההתמדה. צריך לקרוא עוד פעם, אבל לאט לאט להבין שהספר הזה בא לפתוח לנו שערים. יזכרו לו הדברים הנשכחים בני אדם בטבע וישים אל ליבו חובתו אשר הוא מתעלם לו. ואם תאמר, טוב, אז אני אקרא הרבה פעמים. וככה אני לא אשכח, אני אקרא הרבה 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 הרבה. בטוח אני לא אשכח. זה גם לא יעזור. כמה זה לא יעזור? כי הבעיה, אמרו לנו הרמח"ל, היא לא הבעיה שקראת מעט פעמים או הרבה. כבר שלא הבנת את המילים. הרי אתה אומר מלא פעמים עברת את השם אלוקיך, אמרת את זה מאות פעמים כבר בחיים. זה לא עזר. כי הבעיה היא תפנח את המילה. אומר רמח"ל, יש פה בעיה, אין אנשים שעוסקים בפענוח המילים. בעיה נוראית. המילים, השפה של עולם האמונה, עולם המוסר, עולם עבודת השם, השפה היא לא מפוענחת. אנשים לא משקיעים בזה. המילים נשארות גולמיות, לא מפותחות, לא מעובדות. במה אנשים משקיעים? תסתכל במה אנשים משקיעים. רוב אנשי השכל המהיר, הפיקחים והחריפים, עושים רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים. אנשים אוהבים, לעיין, לחכים, אנשים רוצים. כל אחד לפי שכלו. בעולם החול יש אנשים שעוסקים במחקר הבריאה והטבע. אנשי מדע, מדענים. יש אנשים שהם לא מדענים, הם מהנדסים. זה לא מדענים, זה לא מדרגה של מדען. אנשים יותר עוסקים ביישומים, איך לפתח במכשירים, תכונה והנדסה. ויש מדרגה יותר נחותה, ונכון, אנשים שהם בעלי מלאכה. גם בקודש יש מדרגות. יש אנשים שלומדים פלפולי הלכות. יש אנשים שלומדים מדרשים, יש אנשים שעוסקים בפסקי דינים. אבל מעטים יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. מה זאת אהבה? יראה, ולמוד, חסידות. ללמוד, תבין, ללמוד. אני מדבר על עיון. הוא לא אומר סתם יקרו את זה עוד פעם. אני מדבר על עיון. לימוד, חוכמה. לא בגלל שזה לא דברים חשובים, נשאל את כולם, גידו, זה מאוד חשוב, בוודאי, רע, זה הכי חשוב. וחכם, ודאי חייב להחכים הדברים האלו ולברר אותם וכו'. אבל למה לא מרבים לעיין? כי זה ידוע, זה מפורסם, זה פשוט. אצלם לא צריך לדבר על לעיין יותר מדי, כי זה דבר ידוע. אז לא צריך להוציא על זה זמן רב. אז מי לומד ספרי אמונה למוסר? מי קורא את הספרים האלו? אנשים שאין שכלם דק. אנשים שאין להם יכולת שכלית גבוהה. אז הם... טוב, קוראים ספרים. הם שוקדים על זה. לפי המנהג, אם אתה רואה אחד מתחסד, לומד עניינים של מוסר, אמונה, כנראה לא תימנע מלחשות אותו לגס הסדר. כנראה שאין לו יכולת שכלית כל כך חזקה, אז הוא לא הצליח בלימוד, ולא ב... מדרשים, ולא בתנ"ך, טוב, אז הוא לא עוסק בענייני אמונה ומוסר. אומר הרמח"ל, זה נזק נוראי. זה שאנשי השכל, אנשים עמקניים, מעיינים, לא מעיינים, המושגים הרוחניים והמוסריים, נוצר מנזק, נזק נוראי. תולדות המנהג הזה רעות מאוד, ההשלכות של זה מאוד מאוד חמורות, לכולם. לחכמים ולבלתי חכם. למה? זה גורם שיחסר החסידות האמית. אף אחד לא יודע מה זה באמת להיות חסיד. אנשים חושבים, להיות חסיד זה בטח לטבול 100 פעמים ביום. אתה יודע? מה זה חסיד? המושגים, מה זה להיות אדם, איש חסיד להשם, אנשים לא יודעים מה זה. כשהשכל לא מברר נושא מסוים, שאין מחקר, שאין העמקה, אז מי שכובש את הזירה זה הדמיון. הדמיון הוא נכנס במקום שהשכל אין לו מה להגיד. כשהשכל משתתק, אז הדמיון מתחיל לעבוד שלו מוסף. למשל, האדם הולך בלילה, חושך, הוא לא רואה כלום, הולך בשדה. וכיוון שהוא לא רואה כלום, חושך מצרים, אז השכל לא יודע מה להגיד. אין לו נתונים. השכל צריך נתונים, אין לו נתונים. כיוון שאין לו נתונים, אז הוא לא יודע. ואז הדמיון עובד. הדמיון, כשהשכל לא מדבר, הדמיון. אז הדמיון מתחיל כל מיני דמיונות. השיחים שזזים שם, זה שני פילים שברחו ומשלם על ההנחיות. ומה ששם יש רעש, זה בכלל שלושה שודדים שעוד רגע באים להרוג אותו. הדמיון עובד שעות נוספות, מתי? כשהשכל, אין לו מה להגיד. כשאין לנו נתונים, כשאין לנו עובדות, הדמיון שלנו רץ, זה כל מיני מקומות. אסוציאטיבי לגמרי. ככה קורה בעולם הרוח, בעולם המידות, בעולם המוסר, בעולם האמונה. כיוון שאין שכל, כיוון שלא מבררים, שלא לומדים, שלא מעיינים. אז הדמיון, הוא שוטט לו. גם אין ככה, אבל אין ככה. וזה נזק נוראי. ידמו, אומר הרמח"ל, ידמו רוב בני אדם שחסידות, מה זה חסיד? חסיד זה אדם שמתבטא להשם. מה זה מתבטא? מוחק את האישיות שלו. איך מוחקים את האישיות? אם אומרים המון המון מזמורים בלי להבין, זה מוחק את האישיות. יש לך שכל, אתה אוהב להבין דברים, אתה אומר, לא, אל תבין, עכשיו תגיד, שבועות וחודשים דברים בלי להבין, לאט לאט אתה מוחק את השאיפה הטבעית שלך להבין דברים, זה התבטלות. או וידויים עמוקים מאוד, האשמה עצמית. אתה מוחק את האישיות שלך כל הזמן, משהו את עצמך, וידויים עמוקים, שעות. לאט לאט אדם מרגיש, הוא גרוע, הוא גמור, הוא אפס מאופס. או צומות קשים, ילחם נגד הטבע. לטבול בקרח, אתה מוחד את הרגשות שלך, את התחושות, את החושי, הכל נמחק, אתה נלחם בעצמך. עכשיו התקרבת לקרוב ברוך הוא, למה? כי נמחקת, התבטלת, זהו, עכשיו אתה קרוב להשם. כל עוד אתה שווה משהו בעיני עצמך, אז אתה לא יכול להתקרב להשם ככה. אתה מגעבל גאווה, אתה שמחזיק מעצמך. צריך למחוק את השכל שלך, להפסיק לחשוב, להפסיק להרגיש, להפסיק לחוש, למחוק, לשחוק הכל. עכשיו אתה קרוב לאשר. אנחנו לא יודעים שאין משנה פעולה ומסודרת בעולם הרוח והאמונה והמוסר, הדמיון יכול להיות לכל מיני כיוונים. דברים שאין השכל נח בהם. ומה זה החסידות האמיתית? הרחוק מציב שכל. כי מה שאנחנו לא לומדים, אנחנו לא יודעים. נכון שיש לנו נטייה לזה. זה דברים שקבועים בלב האדם והישר, התחלותם. אבל אם אתה לא עוסק בנושא מסוים, אז הוא לא מפותח אצלך. לכולם הוא לא יש יכולת מתמטית באופן טבעי. אבל אם לא לגלל מתמטיקה, אז לא נדע. ועולם הדמיון יקה בנו. אם לא נלמד מדע, אז יש דמיונות. עולם דמיון, זה עולם לא אחראי, זה עולם הסצתי, ביום ככה וככה, בא מפה, בא משם, לפי כל מיני תחושות ורגשות, ומה עושים? עולם. אי אפשר לסדר ככה שום דבר. ככה מסדרים את הנפש, ככה בונים אישיות, לפי אסוציאטיות, לפי דמיון, דמיונות, נראה לי ככה, נראה לי ככה, לפי מה? אדם נדמה לו שמה זה הבאת צריך להיות אדם לעבוד השם בשמחה. מה לעבוד השם בשמחה? שמחה זה, שמחה כוונה ממה שהוא מתפרץ. צריך להתפרץ. צריך להתפרץ ככה, ככה לפתוח כל יום את הארון קודש, ולהיכנס לתוך הארון, ולרקוד שם בפנים, עם הספר, וצריך לקחת את הספר תורה, ולחבק אותו חזק, לנשק אותו, ולמלא. אתה צריך להסביר מה זה נקרא שמחה. זה נקרא לעבוד את השם בשמחה. עולם הדמיון יכול להיות לכל מיני כיוונים. מי יגיד לו לאיפה? לא רק במעשים, במחשבות, ברגשות, בתחושות. מה אמורים להגיש? אמורים לחשוב. מה שלא חוקרים אותו בצורה עיונית, עולם הדמיון. עולם הדמיון הוא אישי, הוא פראי, הוא לא מעוגן. אי אפשר לבנות ככה מערכה מסודרת. אי אפשר לבנות מסילה לאנשים. אפשר לבנות, מה זה מסיל? זה דרך.
מישהו אומר שיש לו איזושהי מסילה, היא לא בשכל, היא בקבלה פנימית, שקיבל פנימיות.
לא, ברור. יש לו קבלה פנימית. באמצע יום ראשון בצהריים צריך עכשיו שעתיים לשמור שלו. זה עכשיו עניין עכשיו באמצע היום. הוא מרגיש לגמרי שעכשיו יש איזה הערת שבת עכשיו ועכשיו אסור להחליק את האור, אסור שלוש שבת עכשיו. מה תעשה? ברגע שאין שכל, כמו בגמרא וכמו בהלכה, מה שלא מבררים בצורה, אין משנה ואין מערכה סיכית, אז גם בעולם המידות והמוסר, בעולם האמונה, אני אבן אדם, שנה אחר אותנו, שנה אחר מוסרית. המנחל עובד בצורה מסודרת, הוא ממקם כל דבר במקום, הוא מפענח מוסרית. זה לא רק לקרוא את הספר כאן פעם, זה להבין את העיון של הספר. הבירורים שיש בספר. כל הזמן לברר, לברר את המושגים, עוד פעם לא. ותמיד מה לברר עוד. יוצא יוגן שאנחנו, שפור יביא אומר יום חג, ללמוד אמונה. ללמוד מוסר, לא לקרוא ולא להרגיש ולא לדמיין, אלא ללמוד. כי אם לא נלמד, נהיה לא מדויקים ונהיה לא מבוררים. יכול להיות שנתרגש מאוד מהדבר הלא נכון. ויכול להיות שנדמיין דברים, אבל שהם בכלל לא בכיוון. בכל תחומי החיים. דע את אלוקי אביך ועובדהו. צריך לדעת קודם, אחר כך אפשר לעבוד. צריך להשקיע בזה זמן, אורך רוח, עיון ומאמץ. בעזרת השם ננסה ללמוד את ההקדמה, שכולה בעצם מבוא למה חשוב ללמוד, לעיין באמונת המוסר. ותוך כך, אחרי שאנחנו נבין למה זה חשוב כל כך לעיין, ניכנס לאט לאט למדרגות השונות של הספר. בהצלחה לכולם, מסורת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.